שם קטע מהנועה מלימלך על ציציס. אז יש גם בסוף פרשה שלך, יש קטע. אני מעדיף כעת ללמוד את הקטע שנתפס מהשמטה בסוף פרשה סמאסי. זה נשמט מפרשה שלך לך והודפס בסוף פרשה סמאסי. ושם יש פירוש על כל פרשה ציצית, על פי דרך החזידות. אומר הנועה מלימלך ככה. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. נראה לפרש על דרך המוסר, אומר הרב מלך, נראה לפרש על דרך המוסר. דהנה ציצית הוא לשון הסתכלות. ראינו כבר בהרבה מפורשים שמבארים שציצית זה לשון הסתכלות, כמו מציץ מן החרקים. גם רשי בפרש השלח על המקום אומר שמה זה ציצית על שם וראיתם אותו, כמו מציץ מן החרקים. אומר, אז יפה, אז ציצית זה הסתכלות, דהיינו שציווה הקדוש ברוך הוא את למשה רבינו עליו השלום ללמוד את בני ישראל שיסתכלו תמיד על כנפי בגדיהם. זאת אומרת, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תלמד את עם ישראל שיסתכלו, שעשו להם ציצית, שהם יהיו מציצים מהחרקים, שיסתכלו על כנפי בגדיהם. מה זה כנפי בגדיהם שהאדם צריך להסתכל? אז הוא אומר שרצה לומר בעשותם מצוות השם. כשאדם עושה מצווה, הדבר הזה מכונה מצוות מכונות כנפיים. אומר כמו שמצינו הגמור בשבס במתס ומדא אלף אומרת על אלישה בעל כנפיים. למה אלישה נקרא בעל כנפיים? יש שם סיפור בגמרא, אמר רבי ינאי, תפילין צריכים גוף נקי כמו אלישה בעל כנפיים. שואלת הגמרא, למה הוא נקרא אלישה הזה נקרא למה? ומה עיקר אלי? בעל כנפיים, למה קוראים לו בעל כנפיים? שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזרה על ישראל שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו, והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק, ראה הוא כסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו. אז אלישע בורח והכסדור, הקצין הרומאי רץ אחרי אלישע, וכיוון שהגיע אצלו כשהקצין הרומאי הצליח להשיג את אלישע ותפס אותו נטלן מראשו, אז הוריד את התפילין מהראש והחזם בידו והחזיק אותם ביד. אמר לו, מה זה בידך? אז שואל אותו, מה אתה מחזיק ביד? אמר לו, כנפי יונה, כנפיים של יונה. פשט את ידו, באמת פותח את היד להראות לו, ונמצאו כנפי יונה. לפיכך קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. שואלת הגמרא, מה ישנה כנפי יונה משאר עופות? למה זה נקרא דווקא כנפיים של יונה? למה הוא אמר כנפי יונה? משום דאמתיל כנסת ישראל ליונה. עם ישראל נמשלו ליונה, שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף, מה יונה כנפיה מגינות עליה, אף ישראל מצוות מגינות עליהן. אז יפה, מה אתה רואה פה? שכמו יונה כנפיים מגינות, גם עם ישראל המצוות מגינות. אז אתה רואה בסיפור פה של אלישע בעל כנפיים שהמצוות מכונות בשם כנפיים, לא מהסיפור עצמו אלא מהראיה של הגמרא בהמשך למה הם נמשלו ליונה, ששם הגמרא אומרת מפורש שלמה נמשל עם ישראל דווקא לכנפי יונה, כי מה יונה כנפי המגינות עליה, ככה עם ישראל מצוות מגינות עליהם. אז מצוות נמשלו לכנפיים. אומר הרב מלך שהמצוות נקרא עם כנפיים, כמו שמצינו בהמשך הגמרא של אלישע בעל כנפיים, וגם שהיא פורחת לאילה, היא פורחת למעלה כמו יונה. יש זוהר הקדוש בפרשת צו חלק ג' חטא עמוד א', כי יונה דאחידת בת רין גדווין, כמו יונה שיש לה שתי כנפיים, דאמתילת לאורייתא שהיא נמשלה לתורה, וגדווין דילה למצוות עשה, והכנפיים שלה נמשלות, אומר הזוהר הקדוש, הכנפיים של היונה נמשלות למצוות עשה, ובהון ובהם, בכנפיים האלה, היא העולה ופרחת לאלה, היא עולה ופורחת למעלה. אז יופי, פשוט מצוות זה כנפיים, מצוות זה כנפיים. אז יפה, זאת אומרת כנפיים עולות למעלה. בואו תשמעו וורט יפה ששמעתי אתמול בלילה מרב סוחר קופלוביץ'. רב סוחר, מגיד שיר אצלנו בישיבה, אמר אתמול וורט, הוא אומר יש כמה וכמה סימני טהרה וטומאה בעופות. זה מצטבר לחמישה סימנים. הצורה שהוא מחלק את הידיים, הצורה שהוא תופס את הבשר, הצורה, זה סימנים לזהות אם העוף הזה הוא טמא או טהור. גמרא בחולין. עכשיו, מי שיש בו את כל הפסולים שבעולם, את כל הסימני טומאה, זה איזה עוף? נשר. נשר יש בו כל החמישה סימני טומאה. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זאת אומרת, גם אם יהודי יש בו כל החמישה סימני טומאה כמו נשר, גם אז הקדוש ברוך הוא ירומם אותו ויביא אותו עד אליו. ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אבל מתי? מתי שיש לו כנפיים. שיש לו כנפיים, יש לו מצווה, למרות שהאדם נמצא במצב שיש בו את כל החמישה סימני טומאה, הוא לגמרי עוף טמא, אבל אם יש לו כנפי נשרים, אם יש לו איזושהי מצווה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא כבר ירומם אותו, יביא אותו, ויביא אותו אליו. יכול להיות שהוא חזר על זה בשם אחד הצדיקים, אבל אני לא זוכר כעת, אבל שמעתי את זה ממנו. הוא אומר, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם. אפילו אם יהודי נמצא במצב כזה של נשרים. אבל בכל אופן, כנפי זה מצוות. כמו שראינו גם בגמרא בשבת, וגם בזוהר הקדוש, שזה הכנפיים שאיתם פורחים למעלה. אומרת לך התורה, ועשו להם ציצית על כנפי בניהם. שיסתכלו על הכנפיים של הבגדים. שיסתכלו על המצוות. מה הכוונה? אומר הכתוב, שיסתכלו תמיד על חסרונם. מה שמחסרים וממעטים בעשיית המצווה מלעשותם בשלמות על כנפי בגדיהם. הוא מסביר עוד רגע שבגדיהם זה לשון בגידה, מלשון חיסרון, מה שלא טוב. אומר, אדם צריך להסתכל על המצוות שהוא עשה ולראות, אני לא מושלם. להציץ ולהסתכל בפעולות שלו ולראות את החיסרון שלו. כי על ידי שאדם רואה את החיסרון שלו, הוא באמת מתחיל לעלות. אז עכשיו בואו תראו, מסביר את זה. מסביר למה באמת צריך שאדם יראה את החיסרון שלו. הוא אומר, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה הכלל, קהלת אומר לנו את זה בפרק ז' פסוק ח'. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אדם יש בו איזשהו חיסרון. יחטא, הכוונה, חטא לשון חיסרון. יש בו חיסרון, דהיינו, בעשותה מצווה. אפילו כשאדם עושה מצווה, שהוא יעשה טוב. לא רק שיעשה טוב ולא יחטא, שיעשה רק טובית ולא רעות, אלא הוא מסביר הנועם אלימלך, אפילו יעשה טוב בתוך הטוב הזה בעצמו, תמיד יש איזשהו חיסרון, תמיד יש משהו שהוא לא הכי הכי, תמיד יש איזשהו דבר שהוא חוטא במשהו, מחסיר משהו. אומר, כי אדם מצדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, דהיינו, בעשותה מצווה בלתי אפשרי שלא יחסר בקצת. כל אדם בכל מצב בעולם יש לו תמיד איזשהו חיסרון שהוא עושה. הוא מציין פה למטה מנועם אלימלך בפרשת תזריע. על הדיבור המתחיל, אוי אומר אישה כי תזריע. הוא אומר, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. היינו באותו טוב שעושה. יש גם כן איזה חטא. פירוש, חיסרון שעושה הדבר באיזה פנייה. כי הוא חושב להרוויח בזה משהו, חושב ליהנות פה ממשהו. יש איזה אינטרס. קטנצ'יק כזה, נגיעה או פנייה, נגיאס, כן, כמו שזה נקרא, שנכון, זה חשובה, אבל גם אני ארוויח מזה משהו, זה גם משתלם לי. והדבר הזה פוגם במצווה, זה המצווה כלל לא תאורה באמת, לשם שמיים, כדי לעשות רצון השם, כי יש פה השם ואני. גם כשזה מצווה טובה בשלמות. בליקוטי שישנו, וגם דימואסחיל אוי לפרשוי, הוא כתב, כי גם על הצדיק יש לפעמים עליו כתרוג. ומאיכן בא כתרוג על הצדיק? מפני שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב. פירוש שגם בטוב אי אפשר שיהיה ברור וצלול בלי חטא כלל. כי אינו יכול האדם להיות כל כך ברור שיעשה דבר בלי שום גם, ובכל דבר שעושה יש איזה פנייה או גדלות. ואת יסוד הדברים האלה מבואר גם כן בנפש החיים, אם אני לא טועה זה בפרק י'זיין או ת'זיין, שהוא כותב שם שמאז שנוצר מצב בעולם של ערבוב טוב ורע, אז אין מצב של עבירה שהיא לגמרי לגמרי רעה, ואין מצב של מצווה שהיא לגמרי לגמרי טובה. כל דבר בעולם מורכב מטוב ורע. גם המצוות הכי קדושות, גם בהם יש משהו של רע, וגם בעבירות הכי גדולות תמיד יש משהו של טוב. כך מסביר הנפש החיים. ואת הרעיון הזה אומר גם הנועם אלימלך, כבר בשלוש מקומות אנחנו רואים את זה בדבריו, שאינו יכול האדם להיות כל כך ברור שיעשה דבר בלי שום גם. ובכל דבר שעושה יש איזה פנייה או גדלות או משהו שהוא חושב על עצמו. עכשיו הדבר הזה, איך מתקנים את זה? איך מתמודדים עם זה? אפילו המצוות שלנו פגומות, אז מה נעשה? מה העיצה? מה העיצה? ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. על ידי שהוא מסתכל ורואה החיסרון שחיסר במצווה. אז היחרד ליבו בקרבו, הוא מרגיש חרדה בלב, יחרד ליבו בקרבו. וצעוק יצעק להשם. והוא צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תתאר אותי, תקדש אותי. כואב לו על החיסרון הזה שיש בו. הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה לעשות בלי נגיעות ובלי פניות בכלל. והשם ברחמיו וחסדיו הגדולים מעלה עליו כאילו עשאה כמצוותה בלי שום חיסרון. על ידי הכאב שיש בך, שמצטרף לתחושה הזאת שלא עשיתי כלום, שאני כל כך רחוק מהקדושה. זה עצמו מקדש את הבן אדם ומביא אותו ומרומם אותו, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו מחשיב לך את כוח התשובה, כוח התשובה, ומשיב את הדברים אל השורש, ומייחס את שמו, חותם את שמו על המצווה שעשית, והמצווה מתקדשת ומתארת ועולה באמת להיות מצווה נקייה, שלמה ותאורה אמיתית. כי כל זמן שהאדם מרגיש שהוא עשה פה משהו, זה אני צדיק, אני למדתי, אני עשיתי, אני התפללתי, אני נתתי צדקה, אני. כל זמן שאני קיים, תק, הפרדה. הפרדת את עצמך מחי החיים, הפרדת את עצמך מהקדוש ברוך הוא, כי אני. אני, זה לא הקדוש ברוך הוא, זה אני נפרד. ולכן זה לא בקדושה באמת. אבל כשאדם כואב לו ואומר, אני קלקלתי, אני לא עשיתי טוב. כואב לו על מה שהוא לא עשה טוב. כואב לו על החיסרון הקטן שיש פה. והכאב הזה שנוכח פה, יכול לקחת את המצווה הזאת מארבע כנפות הארץ, מאיפה שהיא נמצאת, לקדש אותה, לרומם אותה ולהביא אותה לדרגה הכי גדולה שלה. ובגדיהם, זה על כנפי בגדיהם, בגדיהם זה לשון בגידה, לשון חיסרון. כן? גם בפרשת שלח, בדימורת רבקית, ישגו, אומר, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, פירוש שישגיח על עבירות שהאדם דש בעקביו. יש עבירות כאלה שאדם לא שם לב אליהם כל כך. שישמור עצמו מכעס ומחנופה, משקרים ומרחילות ולשון הרע, משנאה, מקנאה, מתחרות, מגאות, מפניות, מהסתכלות בנשים, מדברים בטלים, מחמדת ממון שאינו של יושר. נכון, בכל דבר ודבר ישגיח על עצמו בעין הפקיחה, עם עין פקוחה יסתכל על עצמו. ואז כאשר ילמוד או יעסוק באיזה חוכמה מחוכמת אלוקות, יאיר לו אור תורתו של החוכמה האלוקית, וילמדהו דרכי השם, והשגות אמיתותו יתברך שמו ויתעלה, וציצית הוא מלשון מציץ מן החרקים. בגדיהם לשון בגידה, יסתכל עליהם וינצל מכל וכל מהם. אומר, הדרך להמשיך על עצמו את אור הקדושה באמת, זה לזהות את החסרונות שיש בו. וזיהוי החסרונות נקרא ציצית על כנפי בגדיהם. לראות את אפילו במצוות שלך שיש חיסרון, לזהות את החיסרון, וכשאדם מזהה את החיסרון, אז מאיר עליו אור אלוקותו, השגת אמיתות, שמו יתברך ויתעלה, וחוזר ומתקן ומגיע הכל אל השורש באמת בצורה הנכונה. האמת היא, יש מה להרחיב בעניין הזה, דיברנו בעבר על הנקודה של רצון השם, ואני באמת אסכם את זה בקצרה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסוגיה, אבל יש נקודה מסוימת של רצון השם. מה זה רצון השם? אז דבר ראשון, התפיסה הכי בסיסית, תקרא לזה ליטאית, אבל תפיסה הבסיסית, זה אנחנו לא יודעים כלום על רצון השם. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שהוא רוצה, זה הוא רוצה. מה שהוא לא אומר לנו שהוא רוצה, מאיפה לנו לדעת מה הוא רוצה? מה, פגשת אותו פעם? דיברת איתו? ראית אותו? מה אתה יודע עליו? כלום. מה שהתורה הקדושה מלמדת אותך עליו, זה מה שאתה יודע. לא יותר מזה. אבל מה? בכל זאת יש נקודות שאנחנו יודעים מה רצון השם. הדבר הראשון, הכי קרוב לפשט, זה מה שרבל חונון וסרמן, יש לו ספר שנקרא דברי קונטרס, שנקרא דברי סופרים, שהוא מסביר מה זה דרבונון, ושם הוא בעצם מסביר שיש דברים שהקדוש ברוך הוא ציווה בתור מצוות בתורה, יש דברים שהקדוש ברוך הוא דיבר על ידי הנביאים ואמר לנו דברים מסוימים, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה. כל ההגדרה של מצוות דרבנן זה דברים שהקדוש ברוך הוא רוצה. רק מה, החכמים מנסים ומצליחים לכוון לרצון השם, ואומרים לך, אתה יודע למה אתה צריך לעשות את זה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. הוא לא כתב את זה, לא כתב את זה בשום מקום, לא בתורה ולא בנביאים. הוא לא ציווה ולא דיבר, אבל זה מה שעלתה על ליבו, זה מה שהקדוש ברוך הוא באמת רוצה. כך מהלך נפלא של רבל חונן בלומדס, ולפי זה מסביר הרבה שיטות בראשונים והרבה דברים. איך אתה יכול? קיצור, יש פה הרבה מאוד דברים. אומר למשל, יש חלק מהראשונים, זה סוגיה בגמור בברוכס, האם רשי וטויספס, האם ילדים קטנים מחויבים בברכת המזון מדרבנן, מחויבים. זאת אומרת, יש לפעמים שחינוך, מצוות חינוך זה מחיוב על האבא, יש ראשונים שסוברים ככה. אבל אם זה הקטן עצמו מחויב, אז הוא שואל, רגע, מה נובע חיוב דרבנן? בזה שהתורה אמרה לך לשמוע בכל החכמים, ועשית על פי הדבר שראוך, נכון? זה לא נאמר על בחירות, זה נאמר על כל המצווה דרבנן. עוד פעם, מחלוק אז רמב״ם ורמב״ן, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אבל יש לך בעיקרון מצווה לשמוע בכל החכמים. אבל אם אני לא מחויב בדאורייתא, איך אני יכול להיות מחויב מדרבנן? זאת אומרת, איך הגלגל הזה התחיל? אותו דבר, יש הרבה עוד כל מיני מקרים, כן? יש אצל גויים, אצל פה, הוא מביא שם רשימה של שאלות, של דברים שבעיקרון אין פה התחלה של הסיפור. איך מתחיל הסיפור? אז אומר לו, החכמים באים ואומרים לך, תדע לך שזה רצון השם, וכל העולם נברא בשביל לעשות את רצון השם. לכן אשר לא, והקדוש ברוך הוא אומר, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. ציוויתי בתורה, דיברתי על ידי הנביאים, עלתה על ליבי, זה רצון השם. מה אני רוצה? והחכמים מגלים לך את רצון השם. אז בעיקרון, כל דרבנן הוא בעצם, כל מצד הרבנן הוא בעצם רצון השם. עכשיו, יש בחסידות, אנחנו פוגשים עוד פעם את המושג הזה רצון השם, אבל בצורה קצת שונה. וזה בעצם דברים שהם באמת לא כתובים בתורה, אבל הצדיקים משיגים שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא. יש תיאור מאוד יפה על זה של פיאסצנר, האדמור מפיאסצנר, בעל חובת התלמידים, אבל יש לו גם עוד ספרים, צו וזירוז, הכשרת האברכים. אז נראה לי בצו וזירוז יש לו שם קטע שהוא מתאר איך שהוא הלך לעשות הכנסת צוות תורה. זאת אומרת, תקופה לפני הכנסת צוות תורה, הוא ככה חושב לעצמו שאני רוצה לעשות משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. ואז הוא חושב, אתה יודע מה? אני אעשה גלגול ראש. הוא קורא לזה באיזו מילה בפולנית שאני לא זוכר אותה כעת. הוא אומר, ואני אעשה גלגול ראש, לכבד את הקדוש ברוך הוא. אז הוא כזה מתכנן את זה מראש, שכשהצוות תורה יעבור פה, הוא אדמור, גדול, מכובד, הוא ילך, הוא יעשה גלגול ראש בשביל לכבד את הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, ותוך כדי עולה לו במחשבה, רגע, מי אמר שזה בכלל מצווה? מי אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה? אולי אתה סתם מרמה את עצמך ואומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה גלגול ראש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. מה, הוא כתב בתורה איפשהו שרוצה גלגולי ראש? הוא כתב את זה בנביאים? איפה זה כתוב? למה אתה החלטת שאתה תעשה גלגול ראש לכבוד השם? למה החלטת בכלל שזה לכבוד השם? ואז הוא אומר, לא, אבל זה עצת היצר. האמת היא שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. והוא קיצור מתאר את זה מאוד, מאוד בעריכות, מאוד בהרחבה, ועל פה אתה רואה שבעצם זה הבנה של רצון השם. בספרים של העומק של חסידות, באיש ביצה ועוד, אנחנו מוצאים נקודה הרבה יותר עמוקה, שיש לפעמים אפילו עבירות שהן גם רצון השם. הנושא הזה הוא מאוד מאוד מסוכן, וצריך להיות מאוד מאוד זהיר איתו, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו אמורים לנסות, אבל יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מביא בן אדם, זה כמו שהרב צודק כתב בציטוט הצדיק, באוסלמת בייס, נראה לי, שיש מצב כזה שהאדם מביאים אותו משמיים למצב של עבירה שהוא לא יכול להתגבר, כי רצון השם הוא שיעבור את העבירה הזאת. עכשיו, אבל שמה יש תנאי אחד מאוד מאוד פשוט. זה גם הסוד של זימר ופינחוס. דיברנו על זה כבר כמה פעמים בעריכות. אבל שמה יש דבר מאוד, תנאי מאוד מאוד פשוט. זה גם קיים אצל שמשון, בתקונס השובים, שרב צודק מדבר. ואני מתנצל שאני זורק פה מרמקוים, פשוט הזמן לא נותן לנו להרחיב בסוגיה הנפלאה הזאת. אבל יש סוגיה כזאת שנקראת רצון השם, שהוא מביא את הבן אדם לעבירה, וזה רצון השם. אבל דבר אחד חייב להיות ברור. יש שם תנאי אחד פשוט. שהבן אדם לא עושה את זה ברצון. הבן אדם לא יכול להגיע ולהגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אכתב ולכן אני חוטא. זה לא קיים. זה יכול לקרות רק ואך ורק בדרך אחת. כמו יהודה ותמר. הוא נופל, הוא מתרסק, הוא צועק, הוא בוכה, הוא כואב, ואז מתגלה שהקדוש ברוך הוא ארגן את זה. אבל האדם חייב להיות בביטול עצמי מוחלט. והביטול הגדול ביותר זה הנקודה הזאת של האדם כואב לו שהוא עשה את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה. ואז הקדוש ברוך הוא ישתמש בו כצינור שיעשה את הדבר הזה. וזה תנאי, תנאי פשוט מעכב הנקודה הזאת. וכל מי שהיה במצב שהוא הרגיש, אני עושה את זה, את העבירה הזאת, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה, למרות שהכוונה שלו הייתה נטו לשם שמיים, אבל ברגע שהוא הרגיש את עצמו בסיפור, נפל. אם זה זימרי בנפילה שלו, ואם זה שמשון הגיבור במה שאפשר לקרוא נפילה שלו, ואם זה וכו', אני לא אכנס כעת לפירוטים ושמות, אבל ככה זה. וכל אלה שכן הצליחו, תבדקו את זה, כל אלה שכן הצליחו, זה אלה שהיו בצעקה גדולה, בכאב גדול. הרב מיילך מסביר שבעצם מה שקורה גם בכל המצוות שלנו, כשאנחנו עושים מצווה, אז אתה מרגיש טוב, אני צדיק, אני קיימתי את המצווה, איזה גדול אני, נכון? אבל אז זה מלא חסרונות, יש בזה כתם אחד מהותי מאוד, אני. ואני זה הכתם הכי גדול שיש. איך מתקנים את הכתם הזה? תציץ על כנפי בגדיהם, תראה את החסרונות, תראה את החסרונות בלשון הרע, בפגיעות, בפניות, בכל שאר הדברים, תראה את החסרונות בכל החיים שלך, תכאב על החסרונות האלה, יחרד ליבו בקרבו וצעוק יצעק לשם, והשם ברחמיו וחסדיו הגדולים מעלה עליו כאילו עשה כמצוותה בלי שום חיסרון. אז זה בא לתיקון. הכאב מברר את המצוות ומביא אותם אל התיקון שלהם. יפה. ממשיך הרב מיילך ואומר, לדבר הזה צריך להיות לדורותם. מה קרה לדורותם? הוא מסביר את לדורותם מלשון לדירתם. כמו דירה. מה הוא אומר? רצה לומר, וגם הסתכלו תמיד בעולמות העליונים. לדורותם הוא לשון דירה. הדבר הזה בעצם גם הזוהר הקדוש בפרשת פינחוס חלק ג' ריש למד חס למד בייס, וזה החודש בחלק בייס רוס מן בייס למד בייס, כותב כבר את הסוג דרשה הזה, שעיקר דירתו של אדם הוא בעולמות העליונים, והיינו שיסתכלו תמיד ברוממות כל, בהתרוממות של הקדוש ברוך הוא. וגם בפרש השלח הוא כותב, לדורותם נכתב חסר, כמו לדירתם, זה כתוב באמת, בלי וב, דהיינו עיקר דירתם יהיה בעולם העליון, שיהיו גם הם מרכבה, כמו החיות הקודש שיש להם ארבע כנפיים. אתה תסתכל על הכנפיים שלך שאני צריך להיות לדורותם, לשאוף קדימה, להסתכל גבוה, שאני צריך להיות דירה לשכינה, אני צריך להיות דירה לעולמות העליונים, וכמו שכבר הרחבנו בדברי הרב מאור עיניים, בפרשת לך לך, שדיבר על זה בהרחבה, שזה בעצם מביא לכיסא הכבוד, שאדם זוכה להיות בעצמו כיסא הכבוד לקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר את זה גם לדורותם לדירתם, שהם יהיו דירה. אומר, עוד פירוש, אומר הרבי אלימלך, גם נוכל לפרש לדורותם, והנה עם בני ישראל נקראים משפחות. נכון? משפחות, הרבה פעמים בתורה. כמו שעשינו בתורה פעמים הרבה, עם ישראל נקרא משפחות. בשמות ובמדבר, הרבה מקומות. האומות נקראים דורות. האומות נקראים דורות. 10 דורות מאדם עד נוח. 10 דורות מנוח עד אברהם. אצל הגויים זה נקרא דורות. אצל עם ישראל כשאתה מספר את הייחוס שלהם, זה בן של זה, זה בן של זה, זה לא נקרא דורות, זה נקרא משפחות. מה באמת ההבדל? אומר, זה שאמר שלמה המלך עליו השלום, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. דור הולך, דור בא, והארץ נשארת. אומר, הוא רצה לומר, כתוב בפסוק, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רשי, מה הכוונה בראשית? בשביל ראשית, בשביל עם ישראל שנקראים ראשית. בראשית, בשביל עם ישראל שנקראים ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. דור הולך, מה הכוונה? האומות אין להם קיום לעולם. הם פה, היום הם פה, מחר הם שם. רק שדור הולך ודור בא. והארץ, עם ישראל, שבשבילם הייתה עיקר בריאת הארץ, והארץ לעולם עומדת, הם עומדים לעד ולעולמי עולמים. עם ישראל, עם ישראל תמיד עומדים. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. אומר מסכת דרך ארץ זוטה, פרק השלום, ככה זה נקרא. מלכות באה ומלכות הולכת, וישראל לעולם קיים. אמר שלמה, אף על פי שדור בא ודור הולך, ישראל לעולם עומדים, לא נעזבים ולא קלים. מלכות הולכת ומלכות באה. גזרה הולכת וגזרה באה. ומתחדשת על שונאי ישראל, הארץ לעולם עומדת, ישראל לעולם עומדים, לא נעזבים ולא קלים. אמר רבי יצחק, זה מדרש תהילים, למדבר ח', אמר רבי יצחק, דור הולך ודור בא, אומה נכנסת ואומה יוצאת, והארץ לעולם עומדת אל ישראל, שנאמר כי תהיו אתם ארץ חפץ. ועומדים לעולם, וכתיב עד יום גלות הארץ, וכי הארץ גולה היא, אלא אילו ישראל שנקראים ארץ. וזה מה שאנחנו רואים, ונפשי כאפר לכל תהיה, נכון? שכמו אפר, תדרוך עליהם, תעשה עליהם, אפשר לגזור עליהם, זירות, הם תכלס. מבלים את כולם, מבלים את כולם, כולם עוברים עליהם, הם נשארים לנצח. זה בעצם הסוד של עם ישראל, הם ארץ לעולם עובדת, אבל מה זה בעצם הכוח הזה של ארץ? השפלות, נפשי כאפר לכל תהיה. זה מה שנותן לעם ישראל, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם, לא כי אתם גדולים, אלא כי אתם המעט, כי אתם המעיטים עצמכם לפניו. כמה גדולה שמקבלים המעיטים, ענווה ושפלות, זה נותן את הכוח שהארץ לעולם עומדת, דורות עוברים. דורות עוברים, גזרות, מלכויות, שמדות. מה לא? עמים עמים קמו עלינו. הם עזבו, אבל אנחנו נשארנו. אנחנו חיים וקיימים, הארץ לעולם עומדת. עומדים לעולם. וזה אומר רבי ירמיה למלך, לדורותם. דהיינו שתעשה המצוות בשלמות לשמה, ועל ידי זה תכניע את האומות שלא ישלטו בכם. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת. ממשיך הרבי אלימלך ומסביר, הוא אומר פירוש, ועוד יעשו למעלה ממדרגה זו. יש מדרגה נוספת, מה שיסתכל על הבגידה וחסרונם שמחצרים מצוות כנעל, דבר ראשון זה לקרות את החיסרון שלך. אומר, חוץ מזה עוד, ייתנו לזה עוד מדרגה, יוסיפו על זה עוד משהו, דהיינו, הכנף פתיל תכלת. כלומר, הגמרא אומרת, למה ציצית בא מן התחלת? כלומר, נכון, במגיעים עמוד ב', מפני שתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. אומר, לכאורה יש לדקדק, לכאורה יש מקום לשאול, שאלה מאוד פשוטה, דאב אליי לומר בקיצור, תחלת דומה לכיסא הכבוד. למה תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד? אומר, אף שאינו דקדוק כל כך, אומר, בעיקרון, סדר. אומר, יש לפרש דברי חז"ל שרמזו לנו דבר גדול בזה. להורות לנו את הדרך אשר נלך בה באמת. הוא אומר, מה הדרך האמיתית? הוא אומר, ים זה אותיות מי. כן? ים זה אותיות מי. מם יוד. הוא אומר, זה היינו שרמזו לנו, שצריך אדם להיות ולהחזיק עצמו שפל ונבזה. מי אני בכלל? מה אני בכלל? ולכלו, כלא, כמו לא, כמו אפס, יחשב בעיני עצמו. ולשאול את נפשו תמיד, מי אני? שאינני כלום, ואיני מקיים מצוות השם. ותמיד אני מחסר וממעט בעבודתו יתברך שמו. וזה פירוש, מה השם שואל ממך כי אם להירה? הוא אומר שהשם יתברך, אינו שואל מבקש ממך, רק שתחזיק עצמך במדרגת מה? מה השם אלוקיך שואל ממך? הקדוש ברוך הוא שואל ממך שתהיה תמיד מה? כי אם להירה, כי זה יביא אותך להיראה. שאתה רק שתחזיק את עצמך במדרגת מה? שאתה שפל ונבזה. מה נחשב? במה נחשב? כי זהו עיקר להיראת השם ולעבודתו. זה הפתיח. מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם להירה. מה זה מה? זה רמז לעניבות. גם בליקוטי שושנה הוא כותב את זה. לשם ואנחנו מה? זהו שהשם שואל ממך שתהיה במדרגה מה? יש את הדבר הזה, יש גם בכתר שם טוב, מביאה בעל שם טוב על התויר, פרשס עקב, עוד חף א', בכתר שם טוב עוד שין י' ד', אומר כמו השר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אפילו הוא גדול שבכל שרי המלוכה. בעומדו לפני המלך, הוא בעיניו כל כך קטן, כמו קטן. ואינו רוצה שיעשו לו שום כבוד, לא נעים לו. לא נעים לו שיכבדו אותו בפני המלך, נכון? תראה לזרה שאתה מגיע בפני הרב שלך, ויש את הכיתה שלך, מכבדים אותך, בסדר? כל אחד יש לו אנשים שמכבדים אותו. מכבדים אותו בפני הרב שלו, זה כזה לא נעים לו, די, די, אל תכבדו אותי, זה לא מעניין. לא נעים לו להתכבד לפני המלך, השר. אומר, למרות שכשהשר יוצא החוצה, הוא מכבד את עצמו, אבל כשהוא נמצא לפני המלך, הוא לא רוצה שום כבוד. מחמת גודלו ושררותו, כמו שעושים לו כשהוא בביתו בפני עצמו. כי אז עושים לו כבוד ובושים ויראים ממנו. אמנם כשהוא לפני המלך, הוא וכל מידותיו נתבטלו מפני יראתו ובושתו מפני המלך. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זהו שאמר, מה השם אלוקיך שואל ממך? הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בבחינת מה? על ידי מה? לדבקה בו. אתה תהיה דבוק ולכך בקדוש ברוך הוא, שאתה לא תבין איך אפשר לכבד אותך בכלל, משוגעים. יש בו את הקדוש ברוך הוא, מה? אתם מכבדים אותי. השתגעתם? אותי אתם מכבדים? הקדוש ברוך הוא פה. ככה בן אדם צריך להיות. מה השם אלוקיך שואל ממך? אני עומד לפני המלך, איך שייך כבוד בכלל? אצלי, אני, פה. הוא אומר, מה השם לוקח השואל מעמך? זה עיקר העבודה של העירה. אז לכן הים, דבר ראשון, אותיות מי. וזה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. מה זה הנחלים? הנחלים הוא רמז על התורה והמצוות, שהם נקראים נחלה. כמו שאני אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, זה משה, מורשה, לשון ירושה. התורה נקראת נחלה, ממתנה נחליאל. נחליאל, נחל, כל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. התורה נקראת נחלה, התורה נקראת ירושה. ולכן, והיינו כל התורה והמצוות שאתה עושה, תדע לאן הם הולכים, כל הנחלים, כל התורה, כל המצוות, הולכים אל הים. הם הולכים אל הים, שזה היפוך אותיות, מי? היינו עמי כנל, שתחשוב ותדאג תמיד, שעדיין לא יצאת ידי חובה. האדם חייב לחיות עם זה שאני לא יצאתי ידי חובה, כי הקדוש ברוך הוא כזה גדול מה אני בכלל. וכאילו לא עשית וקיימת כלום. והים איננו מלא. והמי איננו מלא, אתה מרגיש אף פעם לא מלא. יש, אתה מתחיל להסתובב בחיים, ואני צדיק, אני עשיתי, ואתה לא שווה כלום. אתה צריך להסתובב והים, כל הנחלים הולכים אל הים, מלא מצוות, מלא מעשים טובים, והים איננו מלא. להרגיש שמול הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך גדול, מי אני בכלל? מה אני בכלל? מה עשיתי בכלל? מול מה שאני חייב לקדוש ברוך הוא, כל כך הרבה חסד ורחמים, נשימה כל רגע, מה עשיתי? מי אני? להיות בשפלות ובענבה. רצה לומר שזה היה דבר, אין לו שיעור, זה היה מעיננו מלא. בכל פעם שעולה במדרגה, יותר, יחשוב תמיד יותר מי אנוכי. כמה שאדם מתעלה, הוא מרגיש את עצמו פחות. זה גם דרך אגב סוג של מבחן, לדעת אם אתה למעלה או למטה. כי אם אתה מרגיש שאתה מלא במצוות, אתה יודע שאתה מאוד מאוד רחוק מהקדוש ברוך הוא. ואם אתה מרגיש שאתה ריק ואין לך כלום, ואתה אפס אפסים, וכולך לא ועין וכלום אין לך, אז אתה יודע שאתה התחלת קצת קצת להתקרב. קצת, קצת, קצת. בכלים שבורים אני משתמש, שומר הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב במדרש שהמהר"ל מביא. בכלים שבורים אני משתמש. דווקא כשאדם מרגיש אפס, מרגיש שבור, מרגיש שהוא לא עשה כלום, רק אז הוא באמת מתחיל להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, והיה... טוב, הדבר, הרעיון הזה גם הרבי אלמלך כותב בכמה מקומות, הוא כותב את זה גם בפרשת שמות. הוא אומר, אחר שיהיה צדיק מקושר בשני עולמות, ומוחזק במעשיו הקדושים, כי הוא מחזיק בהם חזק, אזי כל התורות והתפילות והעובדות שלו, כל העובדות, מעשים טובים שהוא עושה, הולכים אל הים העליון, שהוא נקרא ים התלמוד. אך באופן שבכל זאת ידע בבירור, בתנאי אחד, שידע בבירור שעדיין לא עשה כלום לבורא יתברך. לזכור את זה. כל התפילות, עובדות, מצוות, שאדם כבר באמת בצדיק, הכל תלוי בזה, שידע שהוא עוד לא עשה כלום לבורא יתברך. כראוי לעבוד אליו יתברך שמו הגדול. שאם חס ושלום יחשוב בעשתו איזה דבר טוב, שעשה בתכלית השלמות ויהנה במעשיו, אזי כל מעשיו אין נחשבים לכלום. וזה פירוש כל הנחלים הולכים אל הים, רוצה לומר כל המידות הטובות הנקראים נחל, שעל ידם הולכים כל ההשפעות והחסדים כנחל המתפשט מלמעלה למטה, פה זה פירוש אחר, שזה מזרים שפע גדול לעולם, כל המידות האלה הולכים אל הים העליון, ובאופן והים איננו מלא. רק אם הוא לא מלא, רק אם האדם לא מלא בעצמו, רק אם האדם לא מרגיש שהוא צדיק. פירוש שיחשוב בעצמו שבלותו ולא יהיה מלא ממעשיו. זה התנאי להמשיך את השפע. זה התנאי להמשיך את השפע. אומר, אבל מה זה ממשיך? והים, זה תנאי ראשון. והים דומה לרקיע. מה זה רקיע? רקיע הוא לשון התפשטות. כמו לרוקה הארץ על המים, נכון? פורס את השמיים. הוא שטח אותה. כן? לרוקה הארץ על המים. רוקה הארץ, פרס את הארץ. והיה סלוקים את הרקיע? בסדר, זה הפירוש הפשוט. לרקוע, לפשוט. רוקע ריקועי פחים. כן? לוקח בלך פח ודופק עליו ורוקע אותו. זה נקרא רוקה הארץ. והיינו, מה הכוונה שהאדם צריך להיות דומה לרקיע? לראות את הרקיע, מה הרקיע צריך להזכיר לו? והיינו שצריך להתחזק ולהתפשט במידה זו. זאת אומרת, כמה שאתה ים, כמה שאתה מי, כמה שאתה אפס, צריך להתחזק עוד יותר, ויחשוב בכל פעם יותר, שהוא שפל מאוד וכלא נחשב. עוד יותר להתעמק בזה, ועוד יותר, ולהתפשט עם זה, ולחיות את זה כל הזמן עם כל הכוח. ואז ברקיע דומה לכיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? תשובה נקראת בשם כיסא הכבוד. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, הגמור ביום פי ועמוד א', נכון? ואז כשתהיה שפל בעיניך, אז תתחיל לשוב בתשובה שלמה. כי בעוד שתהיה נחשב בעיניך לכלום, בלתי אפשר שתהיה תשובה שלמה. תשובה נובעת מההפסגה שהאדם לא שווה אפס וכלום. הוא יודע שאין לו ברירה, אלא רק לזרוק את עצמו על הקדוש ברוך הוא. זה הפתיח של תשובה. ואז האדם מים, ומים הוא מגיע לרקיע, ומרקיע הוא מגיע לכיסא הכבוד, תשובה. אז הוא מגיע לתשובה. אבל איך הכל מתחיל? ציצית על כנפי בגדיהם. תסתכל על המעשים הטובים שלך, ותראה בהם את החיסרון. לדור אותם ותבין לדירה של מעלה לאן אתה צריך להגיע. ותראה את כמה שזה תלוי, בזה זה תלוי. כל המצוות שלך לדורותם לשרוד את כל הדורות, והארץ לעולם עומדת. ואז לראות תתחלת שזה ים, שפלות וענבה, רקיע עוד יותר שפלות וענבה, עד כיסא הכבוד שזה השיא של תשובה, של לזרוק את עצמך לידיים של הקדוש ברוך הוא. וזהו, הכנף פתיל תחלת. רצה לומר, בעשות המצווה נקרא כנף, כנל, כן, מצוות נקראים כנפיים, תחבר לזה תשובה שהיא רומזת לתחלת. דהיינו שתעשה המצווה בשתי מדרגות. דהיינו שתסתכל בשפלותך וחסרונך, שאתה ממעט בעבודתו, וגם שתהיה עם תשובה תמיד. לכן זה נקרא פתיל. מה פתיל? פתיל זה לשון חיבור. נכון? לשון צמיד פתיל. נפתלי, התחברתי עם אחותי. תמיד זה ככה. מביא צמר והוא עושה פתיל. כן? חוט של ציצית, שוזר אותם, נקרא פתיל. אשר אין צמיד פתיל עליו. מחבר אותו, מחבר אותו. אז הוא אומר, ופה בעצם צריך את החיבור הזה של מצד אחד לשוב אל השם, ומצד שני, למצוא את החסרונות. למצוא את החסרונות ולשוב אל השם. זה העבודה של ציצית. למצוא את החסרונות ולשוב אל השם. וזה תפילה לעני כי יעטוף. הוא אומר מה הכוונה תפילה לעני כי יעטוף? כי כתוב, והאיש משה ענב מאוד. הוא מביא, ראיתי כתוב, וזה נמצא בעשרה מאמרות, הרמה מפנו, אומר, והאיש משה ענב מאוד, זה אני כתיב. בוו כתיע, ענב כתוב עין, נון, וו. אבל הוו קטוע. וזה כמו שכתוב אני. כמו הוו של בריתי שלום, שזה כתוב עם וו קטוע, גם זה כתוב עם וו קטוע, ולכן ענב מאוד, משה רבינו הוא ענב קטוע. מה זה ענב קטוע? אני, מה הכוונה? צריך להיות ענב וו קטיע. נסביר הרבי אלימלך, ורצה לומר שהתורה רמזה בזה שהיה ענב באמת, כי אני ושפל בדעתו. מה הכוונה? מה זה ענב באמת כמו אני? אומר שלפעמים הענבות באדם הוא גאווה. דהיינו שמחשב בעצמו שהוא ענב, שמדבר עם בני אדם שפלים, וזהו גאווה גדולה. איך מספרים שהיה אחד בחור שהיה בשידוחים, הציעו לו איזה שידוח, וזה, קיצור, לא התאים לו. אז אמרו לו, תשמע, אתה יודע שאתה בעל גאווה. אתה יודע שאתה ממש גאוותן. וואי, טוב, צודק, אני הולך לעבוד על זה. הלך, למד אורחות צדיקים, שער הגאווה, שער הענבה, הכל בסדר. טוב, אחר כך פוגשים אותו, אומרים, טוב, אפשר להציע לך את השידוח הזה. סליחה. כשמקודם, כשעוד היה לי את החיסרון של גאווה, לא רציתי את זה. עכשיו שאני גם ענב, אני אקח שידוח כזה? יש סיפור נפלא מהבעל שם טוב הקדוש, פעם סיפרו לו שיש איזה כומר גוי שהוא ענב מאוד מאוד גדול. אז אמר הבעל שם טוב, צריך למתק פה את הסיפור הזה, זה לא טוב שאומרים על גוי שהוא ענב, זה כתרוג על עם ישראל. אז הוא אמר הבעל שם טוב, בוא נלך לבקר אותו. קיצור, הולך הבעל שם טוב, מגיע אליו, והגוי הזה, הקומו, מכבד אותו, ומכבד אותו, ומכבד אותו, ועוזר לו ממש למעלה מדרך הטבע, בצורה נפלאה, בענווה ושפלות נוראים. והבעל שם טוב שותק, 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 נותן לו. טוב, ואז כבר באים להיפרד, ואז כשנמצאים בדלת, נפרדים, וזה, והענב, הקומר, הגוי, הענב הזה מלווה אותו מחוצה, וברגע האחרון, והבעל שם טוב ככה לחוץ, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה יהיה? באמת ענב. אין לו טיפה של גאווה, הוא ממש ענבה ושפלות נפלאים. ואז ברגע האחרון, לפני שהם נפרדים, אז הקומר, הגוי הזה שואל את הבעל שם טוב, נו, ומה דעתכם על הענבה שלי? הבעל שם טוב פרץ בצחוק. אומר, אם ככה, הכל בסדר, אתה יכול להמשיך. אם אתה מודע לזה שאתה ענב, ואתה מרגיש ענב, ואיזה צדיק אתה שאתה ענב, אז הכל בסדר. אתה יכול להישאר, עם ענבה מזויפת כזאת אתה יכול להישאר. וזה מאוד נכון, יש הרבה ענבים, כן, ענבים עם בית. אבל יש הרבה ענבים שהענבה שלהם די מתפוצצת, כן? ואומר, מחשב בעצמו שהוא ענב. הוא יודע שהוא ענב, כי הוא מדבר עם דיינם שפלים. וזהו גאווה גדולה. זהו גאווה גדולה. הנועם אני מלך כתב את זה בכמה מקומות. אומר גם בפרשת בו, דברו אל כל הדת בני ישראל, שיש עניבות שהוא גאות גדול. דהיינו שמראה עצמו שהוא ענב, ובפנימיותו יש לו מזה גאות גדולה, ואומר שהוא ענב. בליקוטי שושן אומר, צריך האדם להשכיל מאוד מאוד על היצר הרע, העומד עליו לפתותו. גם אם בעצנה בחדרי חדרים יהיה מעין אדם, אבל בכן הם ידע בעצמו שהוא עובד השם. דהיינו, שידע שהוא עוסק בלימוד, ומצד צדקה, וגמילות חסדים, וכדומה, על ידי זה יכול לבוא לידי פנייה גם אם הוא בחדרי חדרים. וכאשר יסתכל על עצמו, יראו עיניו שדבריי הנזכרים לאל אמיתיים. אבל תסתכל על עצמך ותראה שזה נכון. אתה יכול להיות לבד לגמרי, אתה מרגיש טוב עם עצמך. אתה מאבד הכל. רק צריך האדם שלא יעלה על ליבו כלל לחשוב מחשבת מעשיו הטובים. רק כאילו הם נסתרים ממנו, ואינו יודע כלל ממעשיו הטובים כלל. ועד רבה, לא יוטבו בעיניו כל מעשיו. בספרי חסידות העריכו בזה הרבה, גם הקומרנה בנוצר חסד, אבות פרק ובלכה, דיבור מסחיל ולוי אויד, ברבייה ובתאילים, הישמח מוישה בפרשת וישלח, קוטונתי מכל החסדים וכל האמת, העריכו בזה הרבה בספרי חסידות שאדם צריך להיות, שאין לו כלום. ואיש הוא יודע שיש לו משהו, כבר מאבד את הכל. הוא אומר, ולכן מוישה רבינו הוא היה ענב עם וו קטיה, כמו יוד. כלומר, לרמוז שהיה שפל בעיניו כעני ושפל. הוא לא ידע אפילו שהוא ענב. וזה תפילה לעני, עני ושפל בעיניו. כי יעטוף, מה הכוונה? שיתעטף ויקפל את כל המדרגות וכל המעלות וכל המידות טובות שבו, כאילו הם כלום, אין לו כלום, אין לו שום דבר. הוא עוטף אותם, מכסה את זה ממנו, לא רואה אותם. ואז שיעשה בדרך הזאת, אז לפני השם ישפוך שיחו, התפילה שלו בוודאי רצויה ומקובלת לפני הבורא ברוך הוא. צריך להיות, כמו שנועם הנמלך כותב בפרשת וייצא, וייצא יעקב בבאר שבע, צריך להיות תמיד נגד עיניו, שפלות עצמו ורוממות כל יתברך. ואז תפילתו עולה לפניו יתברך, והנה סולם מוצב ארצה. התפילה היא עולה למעלה, רומז סולם שהיה מוצב ארצה, שההתחלה מוצב ארצה שמסתכל בשפלותו, וראשו מגיע השמיים הרוממות כל בגרונם. רוממות כל כמה הקדוש ברוך הוא גבוה, ופעל על ידי זה, והנה מלאכי אלוקים עולים, התפילות והדיבורים הקדושים שעולים למעלה לעולמות העליונים, שהם נקראים המלאכים. ואת זה בעצם נפתק בשולחן ערוך, שההקדמה לתפילה זה להסתכל על שפלות עצמו ולגדות לבורא. זה מה שרבינו הנועם אלימלך כותב פה ומסביר את העניין של ציצית. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, להסתכל על כנפי בגדיהם ולראות את החסרונות שיש לאדם. והחסרונות האלה, אדם רואה את זה, ועל ידי זה לדורותם הוא זוכה לשרוד את כל הדורות והוא מבין שיש לו דירה לפני הקדוש ברוך הוא. ועשו על פתיל תחלת, לחבר את זה עם תחלת שזה מהביטול של הים להגיע לרקיע שזה לגמרי שפלות, מזה להגיע לפתיל תחלת. ואז כשאדם לא זוכר את עצמו בכלל והכל, אז הוא מגיע באמת לתשובה אמיתית. יש דומה לזה, נועם אלימלך כותב גם שמה חוטי לבן, חוטי תחלת, ציצית, אבל באמת אולי נצטרך ללמוד את הקטע הבא בנפרד כשנגיע לשם. רק יש דבר אחד חשוב שהוא אומר שם, שהקשר של האדם אל הקדוש ברוך הוא זה דרך לימוד התורה. התחלת דומה לים. התחלת דומה לים, מה המדרגות, מה סדר המדרגות? לקשר את עצמנו לכיסא הכבוד. התחלת דומה לים, ים הוא נקרא ים התלמוד, הוא התורה. פירוש, בתחילה תראה להתמיד ולהתנהג על פי התורה וללומדה היטב בהתמדה. ואחר כך ים דומה לרקיע, פירוש רקיע דבר דק מאוד, לשון ריקועי פחים, דבר רוחני עד מאוד, הדבקות וההתבודדות בו יתברך תמיד, אחר כך רקיע דומה לכיסא הכבוד, תבוא למדרגה שיהיה נשמתך קשורה בכיסא הכבוד על ידי דבקותו, וזה פתיל החבל הקדוש תחלת, לבוא למדרגת תחלת, והעבודה נעשית כל הזמן על ידי תורה ודבקות. אבל יש פה באמת כמה חלקים, כי זה בתוך המצוות והתורה בעצמם, צריך גם שיהיה כל הזמן הענווה והשפלות, וגם כל הזמן לחבר את החבל מלמעלה למטה על ידי העבודה לימוד התורה, בלי נדר, אולי עוד נדבר על זה. תודה רבה.